עכשיו ב-103 FM התוכנית החברתית עם אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
שבת שלום אלי.
אהלן אודי.
אנחנו מתחילים, תראה, זו תוכנית של שני גברים מגישים אותה, ויש לה עורך גבר, אבל היא תעסוק היום ברובה בנשים.
וואו, אחלה אוקיי? תוכנית.
כי אנחנו צריכים לעשות את זה. אז יאללה, מתחילים. אנחנו מתחילים עם חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, הדמוקרטים לעתיד. שלום רב.
בוקר טוב. דמוקרטים עכשיו, יש מי שלא רוצים. שלום לכם.
רגע, אתם סייעה, אתם מפלגה, היה סיפור עם זה, כי יש הרי, בעצם סגרנו את מפלגת העבודה, זהו.
מפלגת הדמוקרטים בעצם היא שינוי שנוצר על תשתית מפלגת העבודה, שאתה יודע, זאת מפלגה שלאורך השנים, מפלגה שהקימה את המדינה, שינתה את שמה. אבל זה בסופו של דבר לא סגרנו את מפלגת העבודה, אלא על מפלגת העבודה אנחנו מחדשים מפלגה חדשה, אבל עם רעיון ותיק, עם מורשת, עם מסורת, ולכן אני חושבת
שהדמוקרטים... רעיון שלא כל כך תפס בשנים האחרונות.
אגב, לצערנו באמת, אני חושבת שהרעיון הזה צד דמוקרטי של חברה חומלת, שמדינה שלוקחת אחריות על אזרחיה, זה הבסיס של הקמת ישראל. התנתקנו מזה, לצערי, התנתקנו גם מעצמנו, אבל אני מאוד מאוד מקווה שנצליח לחדש גם את הרעיון ואת החזון של בסיסו נוסדה ישראל, מדינה דמוקרטית, חומלת, סולידרית, שדוגלת בצעדים מדיניים לצד ביטחון ברור, וזה מאוד חסר לנו ימים אלו.
תראה, אנחנו משדרים ביום שישי, מחר, שבת, יחול יום האישה הבינלאומי.
נכון.
יש איזו אמירה כזה, שכל פעם שיש משהו שהוא יום ל, סימן שהאירוע לא מטופל כמו שצריך. אין יום נניח לגבר האשכנזי העמיד ממרכז הארץ. אין זה, זה הכל, כשיש יום למשהו. אז השאלה היא, איך התאריך הזה בכל זאת נראה בדיוני הכנסת? מה אפשר יהיה לדווח למערכות הזה על יום האישה הבינלאומי?
אני חושבת שזאת כנסת מאוד עצובה בהקשר הזה של יום האישה, כי בדרך כלל יום האישה הוא במקור שלו גם יום מאבק. הוא התחיל כיום פועלות, באמת על זכויות של נשים עובדות, וזה הפך להיות יום אישה שהוא יום ציון דרך להישגים של נשים באותה שנה או לאורך התקופה. ואכן היום הזה לא פעם נחשב כיום מאבק שהוא גם יום ציון. ולצערי בשנה הזאת אפשר להגיד שהוא קודם כל לציין רגרסיה מאוד מאוד משמעותית. במצבן של נשים במוקדי קבלת החלטות, ועל היחס לנשים, זאת כנסת שהשיגה המון מההישגים שלנו לאחור, פחות נשים, חברות כנסת, אפס מנכליות נשים, היעדר נשים בקבינט הביטחוני, המון המון פוזיציות שהצלחנו לפרוץ דרך לגביהן, פשוט הלכו לאחור, וזה גם אומר לנו שהישגים הם לא בטאבו, שחייב לשמור
תגידי,
אותם ולדאוג להם.
תגידי, בנושאים האלה, לדוגמה, יש איזשהו חיבור בין אנשים מהמפלגות השונות? זאת אומרת, אתם מסתכלות על הכוח הנשי או על העניין הנשי כאיזשהו מחנה משותף?
יש ויש, צריך להגיד. ויש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות. יש גם נקודות שבהן נשים מהקוליציה מקדמות הדרת נשים, כן? שזה עצוב מאוד בעיניי. אנחנו צריכות לזכור שכשאנחנו פה מכהנות בכנסת, אנחנו נשענות הכתפיהן של ענקיות. לא בכדי מדינת ישראל נוסדה כמדינה שהיא לא רק דמוקרטית, אלא נוסדה כמדינה עם זכות הצבעה לנשים. זה גאווה מאוד גדולה המדינה שלנו. ולזלזל בהישגים הגדולים האלו, שהם הישגים שלהגיד בדם יזע ודמעות יהיה לקטין אותם, זה באמת משהו שהוא צורם וכואב, אבל גם קריאת כיוון לנו, לאן צריך לשאוף. אנחנו באמת רואות שאי אפשר לקחת כמובן מאליו, את המיקום של נשים בחברה היום, לצד התיקון שצריך לעשות, והשיפור של עוד הרבה דברים, אבל גם את המיקום של נשים בחברה היום, וחייבים, חייבים תמיד לשמור, ולדאוג להרחיב, ולהגן כמה שיותר. שאני רואה דיונים, כן.
אבל תגיד, העובדה שאין אף אישה מנכלית באף משרד, אפשר להאשים את זה רק כאילו בקואליציה ובבריטים החרדים, או שזה לא תקלה חברתית של כולנו, שכולנו שותפים לה, ב-2025, הציפייה שלנו שהחברה תהיה יותר שוויונית, שאנשים יוכלו להיות, להתברג בתפקידים יותר בכירים בכל תחומי החיים, נתקלת בקרקע המציאות האכזרית?
אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שמצד אחד יש פה קואליציה מאוד ריאקציונרית, שמרנית, שכמובן לא רואה בזכות של נשים לעמוד במדות קבלת החלטות והשפעה איזה עניין, אבל אני גם חושבת שזה גם עניין חברתי.
אם כי יש כמה וכמה שרות בקואליציה הזו.
ולא שרות בחירות, ולא בקבינט. אבל אני כן רוצה להגיד, זה גם עניין חברתי. כי בחברה שלא תאפשר דבר כזה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אני מכירה במצב של הקואליציה, ומה שהיא יצרה כאן, אבל אני כן גם רוצה להגיד שכחברה, אנחנו לא צריכים לאפשר בכלל את המציאות הזאת ואת הרגרסיה הזאת, ושלכנסת הבאה, אני מקווה, אנחנו נעשה תיקון הרבה יותר גדול. הכנסת, ממשלת השינוי, הייתה כנסת פורצת דרך. היא הגיעה למספר C של חקיות ונשים ללא השפעה בכל המשרדים והכל. זה עדיין לא היה 50-50, כן? אבל בהחלט נדמה היה כיוון של פריצת דרך מאוד משמעותית. והרגרסיה המאוד אגרסיבית הזאת כאן, בכנסת הזאת, היא ממש כפה מצלצלת של לאן הגענו. אני כן רוצה להגיד גם שזאת שנת C ברצח נשים.
רגע, לפני שנעבור לרצח נשים, שזה נושא חשוב, ראשית חשוב לומר שמירי רגב וגילה גמליאל מכהנות בקבינט, אבל...
נכון, אבל מיעוט, נכון.
נכון, אבל אני רוצה גם לשאול איזשהו משהו, אחד הדברים הרעים שקרו לנו בשנים האחרונות, אולי זה הנושא של פוזיציה על כל דבר. לצורך העניין, השבוע הייתה... פוזיציה על כל דבר, זאת אומרת, כל דבר נהיה עניין של צד. והשבוע הייתה איזושהי אמירה שאני כמעט משוכנע שלצורך העניין יאיר לפיד מצטער עליה. זה משהו שאת מסתכלת עליו ואת אומרת, זה לא היה צריך לקרות?
האמירה עם אורית סטרוק.
נכון.
אני רוצה להגיד שאני לא מתחברת לסגנון הזה של דיבור, אבל אני כן מאמינה לו שהוא התכוון לדברים שהיא אומרת, וזה לא יועד לחלילה למראה חיצוני. אני רוצה להאמין שאין היום אנשים שידברו בצורה הזאת, למרות שאתה יודע, אנחנו עדיין פוגשים את זה. אני חושבת שסגנון שנתון לפרשנות גם בהקשר הזה, סגנון שראוי לשים אותו בצד ולדבר באמת על תוכן הדברים. אפשר לדבר לגופו של אדם, בהקשר הזה של הפקרת חטופים, ודברים אחרים שאני חושבת שזה, אם זאת עמדה פרסונלית של דמות ציבורית, צריך להוקיע אותה ולדבר על זה, אבל בטח לא על מראה או על הכחכה והשפלה. אני חושבת שהעברה שהייתה שזה לא כוון לשם, אלא באמת לבן אדם שהעמדות שלו, הוא עומד בסלידה לגביהן, זאת עברה שהיא חשובה, כן. אבל אתה יודע, אנשים חוות הרבה יותר הערות כאלה, וזה נכון. כאילו גם אם מתכוון וגם אם לא במתכוון, ולכן הפרשנות היא גם פרשנות שנעשית בהתאם.
דיברת עם לפיד על זה?
לא דיברתי איתו על זה, אבל אני ראיתי מה הוא כתב על זה, ואני מאמינה שהוא התכוון לדבר הזה, כי גם בעיניי האמירות של המקוממות והן לא ראויות והן מאוד בעייתיות, אפרופו גם ההשלכות של זה, מישהי כזאת שאתה יודע, חושבת שלהחזיר חטופים זאת לא מטרה, נמצאת במדת קבלת החלטות ויכולה להגיד אני מצביעה נגד שלב ב' לעסקה או יצא מהממשלה, בוודאי שיש להוקיע את זה, וזאת בעיה מאוד גדולה שלנו שבכלל אנשים כל כך קיצוניים שסותרים את כל ערכי החברה נמצאים במדת קבלת החלטות, אגב לא משנה מאיזה מגדר הם.
עכשיו תגידי, כשאת מסתכלת נניח על הדמוקרטים כמפלגה, את כרגע אחת מבין ארבעה חברי כנסת שהם חלק מהדבר הזה, אתם תחילו עליכם את הכללים האלה גם במפלגה, הרי על פי הסקרים יש לכם יותר, יש לכם שבעה, לפעמים יש לכם תשעה, לפעמים אפילו 11, האם הציפייה שלך מיאיר גולן, ראש המפלגה שלך, כחלק מהערכים שבהם את דוגלת, שלפחות מחצית מחברי הדמוקרטים יהיו נשים?
אני בזכות המצב הזה בכנסת, אני החלטתי להתמודד בבחירות, הייתי פעילת מפלגת עבודה, לא הייתי בשאיפה בכלל ערוץ הכנסת בזמנו, ובגלל שיטת הריצ'רד שהכילה מרב מיכאלי, שזה גבר אישה, גבר אישה, החלטתי בכלל להתמודד. פעמיים נבחרתי בזכות הקולות, ולא בגלל השיטה הזאת, כי אני רק רוצה להגיד, אבל עצם התעוזה להתמודד, הייתה כי יש לי מקום, בפעם הראשונה נבחרתי מקום שמיני, ובפעם השנייה נבחרתי מקום ראשון. כשנבחרתי מקום ראשון, בגלל שהייתה לנו גם יור אישה, היינו שש נשים בעשירייה. וזה דחף נשים קדימה. ואני חושבת שבשלב בו צריך לתקן מעוות ולהוסיף נשים, את צריך גם לדאוג לייצוג עד שהוא יהיה טבעי. ולא כזה שצריך לדאוג לו. באמת אנחנו גם רואים כמה
שוב, אנחנו חשוב. חוזרים לנקודה של אודי בהתחלה, כשיש איזשהו יום מיוחד, או החלטה מיוחדת ספציפית, כנראה שאומר שהמצב הוא רע.
כן, אבל אני חושבת שזה מקור לגאווה, שיש מפלגה שאומרת, אנחנו לא משאירים את זה לשיקול כזה או אחר, אנחנו מקבעים את זה רגע באחת המפלגה, ואני רוצה...
לגמרי, אבל זה עוד יותר טוב כשקורה מעצמו ששש מעשר נשים.
נכון, והמטרה היא בסוף שלא יצטרפו החלטה כזאת, אלא שזה יקרה בעצמו.
בדיוק.
אבל תדע לך שהשיטת ריצ'רד, שמה שהיא יצרה, ואני ראיתי את זה בקרב הרבה מצביעים אצלנו, שכולם פשוט שמו חצי חצי ברשימה. זה קיבע איזה תודעה. וזה דחף המון נשים קדימה. ואני יודעת שיאיר חד משמעית משאיר את השיטה הזאת כאן, וזה מאוד מאוד חשוב. אני קוראת לשאר המפלגות לא לוותר על 50% ייצוג, גם אם יבחרו בשיטה אחרת, אבל לא לוותר על זה. מאוד 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 חשוב, וגם אני רוצה להגיד שיש מפלגות שאין בהן בכלל ייצוג נשים במפלגה, וזה טעות מאוד קשה. וזה דבר מעוות שלא לא להאמין שזה מתקיים עדיין היום. ושגם פה צריך להעיר זרקור ולהגיד זה לא מקובל. בטח בסיעות החרדיות שיש נשים חרדיות שאני יודעת שהיו מאוד מאוד רוצות להתמודד במפלגות חרדיות, והזכות הזאת צריכה להיות שמורה להן ולא להוקיע אותן ולא לא, לא, לא לשלול את זה מהן. וחבל שאנחנו צריכים לדבר על זה ולא שיח שנעשה פנים מפלגתי שמתקן את
המעוות הזה. חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, תודה רבה שדיברת איתנו, שבת שלום.
תודה, משפט אחרון אם אפשר רק.
כן, בטח.
צריך גם לזכור שנשים הן לא רק בתקרת הזכוכית, אלא גם ברצפת הבטון, וגם בסוגיות של נשים בעוני ונשים מודרות, ונשים מוחלשות צריך לדבר אלינו, מפערי שכר, ועד לנשים חסרות בית או חסרות מעמד או בדיור ציבורי ואימהות יחידניות. ומי שרוצה שוויון מגדרי צריך לזכור גם את הנשים שנמצאות הרחק ממוקדי קבלת החלטות וחייב להסתכל עליהן ולראות אותן. ואני מאמינה שאנחנו צריכים ויכולים לעשות גם את זה, זה חשוב, ושיהיה לנו יום אישה.
ונאמר שאת עושה לא מעט בנושאים האלה, אגב, עוד נושא שהיה שבוע באחת בוועדת העבודה, חוק שגם את ממקדמיו, חוק של הקמה של הרשות הלאומית למאבק בעוני, שהיא אולי לגמרי יכולה להיות מנוף לטפל בדיוק בנושאים האלו.
נכון, גם בגלל שהרבה מהסוגיות האלה פוגשים גם ילדים בעוני, וזה מתחבר בהקשר לבית המגדרי, בטח עם הורים יחידניים ואימהות יחידניות, וחברות שחייבות את המדינה כדי לשבור את מעגל העוני ולפרוט
את הכיוון ונשים שהוא לגמרי בתוך הדבר הזה. ואגב נשים מבין המשפחות כן, החד-הוריות שמטופלות בפתחון לב לצערי הגדול 87% הם כאלה שבראשן עומדת אישה רק וגבר מדהים, פחות מעורב.
נורא, זה באמת אומר
מאוד,
הכל ובהקשר הזה נקודות ציון למאבק הם גם מיגור התופעות הללו, לא רק ההישגים למעלה, ושנצא ונצליח.
הלוואי, שבת שלום נמר.
הלוואי, שבת שלום.
תודה רבה, ממש תודה, וזה מחבר אותנו לנושאים האחרים שאנחנו מתכוונים להתעסק בהם בתוכנית, בדיוק בעניין הזה של גם טיפול בשכבות האלה וגם בנשים המוחלשות. בהמשך ישיר לדברים האלה של לזימי, אנחנו רוצים לדבר עם שחר אילן, הכתב הפרשן החברתי של כלכליסט, אלן שחר.
בוקר טוב.
תשמע, בתור כתב בפרשן חברתי, זה טוב שיש לך ידע מוקדם בנושא חרדים, כי חלק גדול מהדברים האלה נתונים כרגע בידיהם. ואנחנו רוצים לדבר איתך על ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שצפויה לאשר סוף סוף את הקמת הרשות למלחמה בעוני, ולשאול אותך מה זה ישנה.
אגב, חוק שתקוע כבר 8 חודשים בוועדה בלי שום סיבה.
תשמע, זה חוק, בבסיס זה חוק מצוין. זה חוק שאומר בעצם שמדינת ישראל תכיר לראשונה בעוני. היא תכיר בזה שיש עוני, שצריך לטפל בו, כי עד היום אין גוף שתפקידו להיאבק בעוני. היא תקים גוף שיתכלל את המאבק בעוני ככל שיתנו לו, ייצור מדיניות, ייצור אסטרטגיה, יקבע יעדים. כל מיני, קשה להאמין, אבל הדבר הזה לא קיים. ובמילים אחרות, יתקים גוף שיציק לה על זה שיש עניים, ואולי אפילו יצליח לשכנע שצריך שיהיה פחות עניים.
ואפילו ייקח אחריות, הוא בעצם יגיד, זה שלנו.
אוקיי, אחת הבעיות עם ועדת העבודה והרווחה, זה שמאז שהיא, מאז שהחוק נמצא בה, היא רק מזיקה לו. כלומר, בסוף יעבור חוק, יכול להיות שהוא יהיה פחות טוב מהחוק שהיה צריך להיות. כי מכל מיני סיבות. הסיבה העיקרית היא שמשום מה, שר העבודה יעקב מרגי נחוש לבטל את המועצה לביטחון תזונתי בראשות פרופסור רוני סטרייר מבחירי אנשי הרווחה בישראל.
לא, הוא לא רוצה לבטל אותה, הוא אומר שהיא צריכה להשתלב בתוך הרשות כולה.
הוא רוצה להקים ועדה בתוך הרשות. ביטחון תזונתי, כמו שלמדנו היטב במלחמה, זה לא רק עוני, זה הרבה דברים אחרים. זה קשה שלא לקבל את הרושם שזה חיסול חשבונות עם רוני סטרייר, כמו שאמר פרופסור חגי לוין, זה הרשות למלחמה ברוני. עכשיו, אני מסכים, גם אם תוקם הרשות עם הדבר הזה, הרשות תהיה דבר חיובי. האם יש סיבה לבטל את המועצה הזאת? לא, היא מבוטלת בעיקר בגלל...
לרגע אני אצג את העמדה השנייה, עזוב רגע את עמדתי, אבל בסוף הנושא של ביטחון תזונתי הוא חלק ממארג הטיפול הרחב בעוני. זה מה שכל מי שמבין בנושא אומר ואמר בעבר.
כתבת
בוא נחבר של... בין שתי התפיסות, למה שתפעל מועצה שמתעסקת רק של... בזה ו...
כן. כתבת הסביבה של כלכליסט, תחלוק עליך... תחלוק עליך קשות, היא למשל חושבת שהצלת מזון זה נושא סביבתי חשוב מהמדרגה הראשונה, ואני מזכיר שסביבה הוא היום אחד הנושאים החשובים לעתיד האנושות, אבל זה לא הבעיה היחידה, הבעיה השנייה, יש עוד שתי בעיות בחוק הזה. הבעיה הנוספת היא שיש, אם אני זוכר נכון, 18, 19, 17 נציגי מדינה במועצת הרשות, ושבעה נציגי ציבור, היחס הזה צריך להשתנות, הרשות למלחמה בעוני לא צריכה להיות גוף שנשלט כוכה על ידי הממשלה, והבעיה השלישית היא שיור הוועדה ישראל אייכלר הכניס לרשות סמכויות לחלק כספים, ובזה אני מוכרח לומר, אייכלר מתנהג ממש ברמת חשיבה של מוסד גמילות חסד, רשות אסטרטגית היא דבר הרבה יותר חשוב מגוף שמחלק כמה עשרות מיליונים. זה שאייכלר לא מצליח לראות ולהבין את זה, זה שהוא לא מבין שחשיבה, מדיניות, הסברה ציבורית, זה דברים הרבה יותר כוח מלחלק כמה גרושים למקורבים, זה חבל. הדבר הזה לדעתי יזיק למעמד הרשות בתפקיד האמיתי שלה.
שוב, אני רגע אצג את הצד השני ואומר, אם אתה לוקח את הרשות לשיקום האסיר, הרשות למלחמה בתאונות הדרכים, התברר ברבות השנים שכדי שהם יצליחו, הם צריכות להגיע לקשרי עבודה עם גופים, עם ארגנים, עם משרדים, כדי שיקיימו את אותה מדיניות. לא משנה מה היא תהיה. בלי הדבר הזה לא יהיה אפשר לעשות את זה. הרשות בעצם תצטרך לעבוד אך ורק דרך משרדי הממשלה, שזה סיפור בפני עצמו.
אם הרעיון הוא שלרשות תהיה תקציבים להילחם בעוני, מצוין. לחלק כספים לארגונים שאחת המטרות של... אני מבין... אחת המטרות של הרשות הזאת היא שיהיה הרבה פחות צורך לחלק מזון, לא לחלק אותו. כאילו, לחלק כסף לארגונים חשובים לחלוקת מזון, יודע משרד הרווחה. הרשות תפקידה לדאוג שיהיה לארגונים האלה, כולל לכם אלי, הרבה פחות עבודה.
חד משמעית. זו המטרה.
לא, ואתה מאמין, וזו השאלה שלי שחר, התחלנו בזה שזה דבר טוב עם כל ההסתייגויות שהצגת.
זה דבר מפלג, הרעיון שהיא קבעה, המצב של ישראל בתחום העוני הוא הזוי.
חד משמעי. רגע, לא, רגע, תן לי לשאול את השאלה עד הסוף. האם הרשות הזאת, הקמת הרשות למלחמה בעוני, היא כוללת בתוכה גם את האימוץ של העקרונות, של דוח אל אלוף, שבסוף, הרי בסוף כדי להילחם בעוני, כמו, הזכרת במקרה את הכתבת שלכם, או של כל אחד להגנת הסביבה. אם אתה מתמקד רק במחזור פלסטיק, לא עשית שום דבר. פה צריך הרי פתרון הוליסטי, כולל, שמתייחס לכל מערכות המדינה. השאלה היא, אם לרשות תהיה בעיניך, לפי מה שאתה יודע מלשון החוק, את היכולת לתכלל את האירוע הזה, כדי לפרק אותו לכל הגורמים שלו, מחלוקת מזון, דרך טיפול יהודי, דרך טיפול נקודתי במשפחות שהן על סף עוני, בין טיפול במשפחות עובדות רגע לפני שהן נכנסות לסף העוני כדי לטפל בהן בצורה אחרת. הרי זה מה שהרשות צריכה לעשות, היא צריכה לטפל באירוע הזה כאירוע כולל. אתה רואה שיש להם את הכלים לעשות את זה?
לא, אני חושב שהרשות יצטרך להילחם על מעמדה. אני רואה מערכת רווחה מפורקת לחלוטין, פרקו את מערכת הרווחה למשרד הרווחה ומשרד העבודה, את סמכויות ההכשרה המקצועית מחלקים לארבעה גופים, יש משרד לשוויון חברתי שלא ברור למה הוא לא בתוך משרד הרווחה. המצב, לרשות יש אתגר מאוד קשה, אף אחד לא ייתן לה סמכויות, היא תצטרך לקחת אותם וזה יהיה תלוי בעוצמה, במי שיעמוד מאחוריה ובמאבקים שהתנהלו עם השנים. ועדיין, מדינה שנמצאת במקום השני ב-OECD, בעוני, כאילו, סגנית האלופה,
אבל שחר, זה בדיוק העניין של דבר והיפוכו. כי בוא נקח שכדי שלא יגיעו אלינו לפתחון לב, צריך למשל לעשות הכשרות כלכליות לאנשים. בא התיקון שמנסים להכניס לחוק, ואומר, תשמע, בוא נכניס תקציב, שאיתו אנחנו נוכל לתקשר עם פעמונים, לא משנה, או עם גוף עסקי אחר, ויעשה הכשרות כלכליות למשפחות, כדי שהם לא יגיעו לקבל סלי מזון. עכשיו, כשאנחנו אוחזים בשני הדברים, מצד אחד אנחנו אומרים, תשמע, אי אפשר שיהיה תקציב, כי רוצים לחלק את זה סתם, מצד שני אנחנו מצפים שיהיה טיפול הוליסטי, פה המתח.
אם הרשות, אם יאמרו, נעביר לרשות תקציבים, יש שאלה באמת, כלומר, אם אנחנו באמת צריכים עוד גוף שיתפל בהכשרות, האם ארבעה לא מספיקים, אבל בסוף, הדברים שברור שהרשות תוכל ואמורה לעשות כבר מההתחלה, ולהקדיש הרבה יותר תשומת לב למצב העוני, למשל, היא לתת לנו תמונה על עוני, אני מקווה, בזמן אמת, ולא...
לא בדילי של שנתיים.
כן, כמו דוח העוני של הביטוח הלאומי. היא אמורה לקבוע יעדים. כלומר, צריך להיות בפעם הראשונה
מצב... שזה הישג מטורף.
שברור, כן, שברור מה צריך להיות המצב ואיפה אנחנו. צריך להיות ברור שאם שיהיה מצב שפעם בשנה עם... אם לא עמדנו ביעדים, יש כישלון. כל הדברים האלה הם כבר הישג מאוד משמעותי.
נכון, שחר אילן.
האם הרשות תצליח גם לתכלל, זה תלוי בכוח שתצבור עם השנים.
אם לא היה להם ניהול פוליטי, כמו שאמרת, היה לי מועמד מצוין לרשות.
ובתקציב, אם יהיה לתקציב, היא תוכל לתכלל.
כן, אלי, נראה לי שאתה ממש מתאים לזה, אבל לא הייתי דוחף אותך.
לא, ממש לא.
בתור חבר לזרועותיהם של פוליטיקאים, תאמין לי, חי לא יוצא מזה. שחר אילן, הכתב הפרשן החברתי של כלכליסט, תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב.
שלום לרבקה נוימן, מנהלת האגף לקידום מעמד האישה בויצו.
שלום, שלום.
אהלן, תודה שהצטרפת אלינו. בויצו עשיתם סקר על ההשפעות של המלחמה על נשים, וביתר דיוק על אימהות בישראל. מה עולה מהסקר הזה?
הסקר מעלה נתונים מאוד מאוד מעניינים, גם על ההשפעות של המלחמה על האימהות, גם על השפעות המלחמה על הילדים, אבל אני רוצה להתמקד יותר במשפחות המילואים, כי מכלל המשפחות, הסקר נעשה על אימהות בכלל, בתוכו יש תת קטגוריה של משפחות המילואים, וגם התייחסנו למשרתות המילואים. אני רוצה להגיד אבל משהו ברמה כללית יותר. אנחנו מדברים על מדינה בצו 8. אנחנו השבוע קיבלנו הודעה שהממשלה מעריכה את האפשרות להמשיך ולהאריך את צווי 8 לעוד 400,000 חיילים, עד 400,000 חיילים מילואים. זאת אומרת שזה חסר תקדים מבחינת מלחמות ישראל, שצו 8 שאמור להיות משהו חירומי מאוד, מוערך ומוערך, ואנחנו עוד אותו שנה וחצי תחת צו 8, שבפועל 2% מהאוכלוסייה נושאים את הנטל עבור כולם, ועליהם מדברים, אותם מחיילים, הם מקבלים צו, מדים, משאבים, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל זה לא הנושא הפעם. הנשים שלהם מקבלות צו 8, אבל הוא שקוף. הן מחזיקות את הבית, הן מחזיקות את הילדים, הן מחזיקות את חרדת המוות שהמשפחה הזו מחזיקה בחשש למי שיצא למילואים כרגע. הן כלכלית צריכות להמשיך ולתפקד, לפעמים עם העסק של בן הזוג שכרגע לא, אם הוא עצמאי. אנחנו רואים גם בעיה מול מקומות העבודה, מקומות העבודה מתקשים להמשיך ולהחזיק את זה, את האימהות האלה שהן ההורה היחיד שרץ כשילד חולה, הן ההורה היחיד שלא יכול להתחייב לשעות נוספות. בסופו של דבר, אחרי שנה וחצי, החמלה של המדינה כולה נשחקה, והסבלנות וההכלה שהייתה גם כלפי חיילי המילואים כמועסקים, וגם כלפי בנות הזוג שלהם, כמי שנושאות בנטל, הלכה והצטמצמה. אז הן כן משלמות מחיר תעסוקתי.
כן, זה נתון שאתם רואים, אתם רואים שפחות מתייחסים לנושא הזה של מילואים בצורה, נקרא לזה, אוהדת בקרב מעסיקים?
יש שחיקה גוברת בחברה בכלל, לא רק בקרב מעסיקים, יש שחיקה גוברת. החירום וההתחלה של המלחמה מאוד שונה מההמשך שלה היום. היום אנחנו בסוג של שגרת חירום, יש מי שחושב שאנחנו כבר לא במלחמה, אבל מי ש נמצאים בפריפריה, בצפון ובדרום, יודעים שהעסק הזה לא נגמר עדיין.
זה ודאי.
הדברים המאוד בולטים, באמת, שאני דואגת בגללן, זה קודם כל שחיקה רגשית מטורפת. 51% דיווחו על הרעה במצב הנפשי והרגשי שלהן. ו-42% דיווחו על דרדרות במצב הכלכלי. אנחנו רואים גם פגיעה רגשית בילדים, 29% דיברו על הרעה במצב הרגשי של הילדים, ו-19% דיברו על פגיעה במצב התעסוקתי. וכשרואים את כל התמונה הכללית הזאת, אנחנו רואים כאן משפחות שהן פשוט שקופות, הן לא שייכות למעשה לשום משרד ממשלתי, הן לא אוכלוסיית רווחה, אז הן לא של משרד הרווחה.
זהו, אחד הנתונים המעניינים בזה, שרק 4% מכלל אנשים שענו לסקר קיבלו סיוע ממשלתי כלשהו.
זה כן.
זה אומר ש זה אומר ש עכשיו השאלה שלי, איפה ויצו נכנסת לתמונה? לא, יש בינינו הסכמה שהמדינה לא בתמונה, אוקיי?
המדינה לא באירוע.
והשאלה היא עוד פעם, ואז השאלה היא, מה אנחנו עושים כחברה, ואיפה אתם כויצו נניח, איפה אתם נמצאים במקום הזה כדי לנסות אולי לגשר על הפער הזה של מדינה שהפכה להיות אטומה יותר, רגישה פחות, שכמו שאמרת, הערבות החברתית התרדדה בה לאורך השנה וחצי האחרונות.
אודי, אז אנחנו בכל זאת, אנחנו הזירה החברתית, ויצו היא לא המדינה. אנחנו ממשיכות לעשות את הסדנאות האלה, אנחנו מגייסות משאבים ממקורות שלנו, מתורמים שלנו, פילנטרופיה, מהגולה, מהקהילות שלנו ברחבי העולם, בפדרציות שלנו, הן אלה שהיום תורמות ומחזיקות את התוכניות האלה ברחבי הארץ. אני כן יכולה להגיד שאנחנו לא מסתפקות רק בלהיות בשטח. כן יזמנו פנייה גם לצבא, גם למשרדים ממשלתיים שהם רלוונטיים, כמו המשרד לשוויון חברתי, בבקשה לצאת בפרויקט משותף ופשוט להגדיל את האימפקט. העניין הוא שוב, כמו שאמרתי, הנשים האלה לא של אף משרד, הם לא של משרד הביטחון, הם לא מופיעות גם בחוק שנותן לו לפעול מתוקף חוק עם משפחות שקולות ועם פצועים, הם לא, ונחי מלחמה, הם לא, כמו שאמרתי, הם לא של משרד הרווחה.
אבל מה הייתם מצפות שיקרה? מה התוכנית שאתם רוצות? זאת אומרת, הבאה המדינה ואומרת, ברגע שמישהו יוצא למילואים, אני מתגמל אותו על המילואים, אני תומך בו אחרי זה בכל מיני משאבים, כדי לטפל בכל התא המשפחתי. אז בעצם הפנייה היא אומרת מה? שאם
אני אומרת שריטריטים הם נורא חשובים. אני אומרת שיש פה ריצה למרחקים ארוכים. אני אומרת שהעתיד הנראה לעין, גם אם לא תפרוץ מלחמה, הצבא עד שהוא יגדל לגודל שהוא אמור להיות עם כל כך הרבה חזיתות, אותם 2% ימשיכו לשאת על גבם את כולם. ואני חושבת שהמדינה צריכה להתעורר, זאת קריאת השכמה. כי אם הבתים האלה יתפרקו, לא יהיו גם 2% של חיילי מילואים שמחזיקים פה ונושאים בנטל. אז אפשר להמשיך להידרדר ולראות שהמילואים הולכים ומצטמצמים, ואפשר להתעורר ולהגיד, המשפחות האלה באחריות המדינה, כמו שאני דואג שחיילי מילואים יקבלו ריטריט, כמו שאני דואג שהשכר שלהם, בוא, גם בדאגה לחיילי המילואים יש עוד דרך לעשות. העצמאים ביניהם התרסקו, מעסיקים קשה להם להכיל מאות ימי מילואים, אין פה תמריצים למעסיקים לעשות סדנאות במקום העבודה ולתמוך ולבנות מין מעטפת. יש לי הרבה מאוד רעיונות על מה שוק העבודה יכול לעשות עם זרוע העבודה של משרד העבודה, מה יכול להיות התפקיד של המשרד לשוויון חברתי ביחס לנשים האלה, מה יכול להיות אולי שינוי בחקיקה של תפקיד משרד הביטחון ולהכניס את האוכלוסייה הזאת לעבודה עם משרד מקצועי שיודע להניע פרויקטים. יש הרבה פתרונות. העניין הוא שהתפקיד שלי היום זה להרים פה דגל אדום ולהגיד, חבר'ה, יש פה אוכלוסייה שקופה שסובלת, שנשחקת, והילדים, אף אחד לא לקח אותם. גם הילדים האלה, אם הייתה הוראה של שר החינוך, שימו לב במקומות, נגיד בבתי ספר, או שגננות הסמנה לב, או שיהיה משהו פרטני, יותר חונכי פרח לילדים האלה, יותר תגבורים לימודיים, שמישהו יראה אותם במערכת החינוך כאלה ילדים שעל הדרך גם מחזיקים דאגה לאורך זמן וחיים בבית שמתקשה מאוד להחזיק את השגרה. זה לא עוד משאבים, זה קצת יותר חשיבה לעומק על אוכלוסייה מאוד מסוימת שכבר שנה וחצי נוסעת את כולם על גבה. גם הילדים האלה נוסעים את כולם על גבם. ברגע שהם לא מקבלים מענים, הם מכילים את קוצר היד של המדינה הזאת. אז משרד החינוך צריך להתעורר, והמשרד לשוויון חברתי צריך להתעורר, וגם משרד הביטחון, יכול להיות שאם הוא ייקח על עצמו גם את האוכלוסייה הזאת, אז הם לפחות יזכו לאיזושהי תשתית שהיא פרוסה ארצית של אנשי טיפול, שיודעים לעשות עבודה עם משפחות. זה הכל, פשוט להרחיב את המענה. זה מה שאני אומרת. עכשיו, ולראות את השקופים האלה, לראות את השקופים האלה, לילדים האלה אין לובי, לנשים האלה אין לובי. הם עסוקים כל כך בהישרדות. אודי, אתה הזכרת מקודם את העניין שרק 25% מהם פנו לטיפול, למרות שהצורך הוא כפול ומעלה. כי אין את המשאבים, כי גם כדי להגיע לטיפול, אתה צריך לגייס משאבים. הטיפול לא זמין, אז או שאתה משלם עליו מהמשאבים שלך, או שאתה מחכה בקופת חולים, לא יודעת כמה זמן ברשימות המתנה, או ברווחה ברשימות המתנה, למרות שזה לא קל היעד. אין באמת, חוץ מהסדנאות שלנו, מישהו שבאמת לקח ופיתח מומחיות לעבוד עם משפחות כאלה, שמחזיקות דאגה עמוקה לאורך זמן למישהו שבחזית, וגם כשהוא חוזר, השמחה רבה, אבל הוא חוזר אחרת, והוא חוזר גם למשפחה אחרת.
כל הכבוד על העבודה שאתם עושים בויצו. רבקה נוימן, מנהלת האגף לקידום מעמד האישה, כל הכבוד, וגם נגיד שלא רק שאתם עושות, אלא גם מעלות את הנושא הזה לסדר היום, גם היום, שמחר זה יום האישה הבינלאומי, וגם בכל יום בשבוע. תודה, רבקה.
אודי, אני רק רוצה להגיד עוד דבר. נשים שזקוקות לעזרה שלנו, צריכות להיכנס בגוגל או לאתר שלנו, או ללוחמת של שגרה, ולקבל שם מידע על הסדנאות הקרובות, או להשאיר לנו הודעה, ואנחנו נדאג לראות אם אפשר לעשות באזור שלה את אותן סדנאות לאמהות ולילדים.
רבקה, תודה רבה. נשתדל
לעזור כמיטב יכולתנו עד שהמדינה תתפקח.
נחכה לזה. תודה רבה, רבקה. שבת
תודה
שלום.
רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
פרופסור אייל קמחי הוא סגן נשיא וראש תחום המחקר במוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. שלום, פרופסור קמחי.
היי.
בוקר טוב. וגם באוניברסיטה העברית חייבים לציין.
ובאוניברסיטה העברית, אני מתחיל עם זה, סליחה. אז בוא נדבר איתך על הנתונים החדשים של שורש, על יום האישה 2025. מה הנתונים שמבחינתך היית ממרקר והיית מדגיש עבורנו ועבור המאזינים?
יש פה שתי תופעות ייחודיות לישראל. אחת זה שפער השכר בין גברים ונשים בישראל הוא בין הגבוהים בין המדינות המפותחות. והדבר השני, שהפער הזה הולך ומתרחב לאורך השנים, שזה בניגוד מוחלט למה שקורה בכל המדינות האחרות.
תגיד, הנתון של הפער הוא מדהים, אם לוקחים בחשבון לצורך העניין את החברה החרדית, שבה בעיקר אנשים עובדות ואמור לצמצם את הפער משמעותית, זה לוקח בחשבון גם את המגזר החרדי?
כן, זה לוקח בחשבון את כולם, אבל כמובן שאני מתייחס...
זאת אומרת, הפער הוא בפועל עוד יותר גדול. הפער הוא בפועל עוד יותר גדול, אם לוקחים רגע את זה לא במגזר החרדי.
אם לוקחים בחשבון את כל מי שלא עובד גם, אז הפער הוא יכול להיות יותר גדול, כן. אנחנו כרגע יודעים למדוד פערי שכר רק למי שעובד. עכשיו, יש לזה כמה סיבות. זאת אומרת, קודם כל, שני הדברים האלה הם נובעים מסיבות לא בהכרח זהות. לעובדה שהפער הולך ויורד בשנים האחרונות, סליחה, גדל בשנים האחרונות, יש דווקא הסבר סטטיסטי יחסית פשוט, כי במקביל גם שיעור ההשתתפות של נשים בכוח עבודה בישראל עלה בצורה משמעותית. כלומר, דווקא בתחום הזה של תעסוקה של נשים, אנחנו בין המדינות המובילות בעולם. אז מה שקורה לאורך השנים, נכנסות עוד ועוד נשים לשוק העבודה, ואנשים שנכנסות הם אנשים שמראש היה להם פוטנציאל הסתכרות יותר נמוך.
אחרת הם היו נכנסות
לשוק העבודה כבר לפני כן. אז אם כך, ככל שהן מצטרפות יותר נשים לשוק העבודה, זה בעצם מוריד את פוטנציאל ההסתכרות של אותן נשים שכבר נמצאות בשוק. אז זה הסבר סטטיסטי שאולי יכול להסביר את הירידה. העובדה שאנחנו בפערי שכר כל כך גדולים יחסית למדינות אחרות, נובעת במידה רבה מרכב המשפחה הישראלית. אישה ישראלית יולדת בממוצע כמעט 3 ילדים, בעוד שבכל מדינה מפותחת אחרת זה לא יותר משני ילדים. ולצערנו, באופן מסורתי עדיין האישה הזאת נתפסת כזאת שצריכה לטפל בילדים במשק הבית, וכדי שהיא תצא לעבודה, וכדי שהיא תהיה לתעסוקה משמעותית, צריך שיהיה כדאי לה. אז יש פה סוג של מעגל אכזרי כזה, שאם לא כדאי לצאת לעבודה, או שלא כדאי לצאת לעבודה במשרה מלאה, אז היא נשארת בעצם לטפל בילדים בבית, ואז העסק הזה לא, לא, המעגל הזה לא נשבר. עכשיו,
אז איך משנים את זה? רגע, אם לוקחים בהנחה, בואו נראה, נדבר רגע שנייה על מדינת ישראל. אם אנחנו לוקחים כהנחה שהדבר הזה יישאר פחות או יותר, כלומר שהעידוד של הילדים מעיד גם על צמיחתה של חברה, בניגוד לחברות אחרות שכמלות לתוך עצמן, כיוון שיש להם יותר קשישים מצעירים, לא נתעסק בהם, לא נתעסק בנו, וחלק מזה זה בגלל עניינים דתיים, וחלק מזה בגלל עניינים ציוניים, וחלק מזה בעניינים תרבותיים. אבל אם זה תמונת המצב, איך בכל זאת משנים את הדבר המהותי הזה שנשים מרוויחות פחות, מסתכרות פחות, שפחות כדאי להם לצאת לעבוד? איך לדעתך אנחנו באופן ייחודי בישראל יכולים לשנות את המגמה הזו?
הדבר החשוב ביותר זה לשפר את יכולת ההסתכרות שלהם. ברגע שיכולת ההסתכרות של נשים תגדל, הם גם ייצאו יותר לעבוד במשרה מלאה, ויעבדו במשרות יותר מתגמלות. עכשיו, איך עושים את זה? צריך להתחיל את זה כבר במערכת החינוך, לא יעזור שום דבר. ואנחנו רואים היום במערכת החינוך, שפחות ופחות בנות לומדות מתמטיקה ומדעים מאשר בנים, ואחר כך באוניברסיטה הן הולכות ללמוד מקצועות יותר, הייתי אומר, שפחות מובילים למשרות מתגמלות, ואחר כך בשוק העבודה, הן מחפשות משרה נוחה שקרובה לבית ושהיא גמישה בשעות ולא מתמקחות על השכר. ולכן העסק הזה צריך להתחיל במערכת החינוך, צריך לסגור את הפערים במערכת החינוך בתחומי הלימוד של בנים ובנות. זה צריך לבוא גם דרך ההורים, זה צריך לבוא גם דרך המורים, וצריך לבוא גם דרך הבנות עצמן.
מה, אתה מציע שיעורים נפרדים לבנים ובנות? הכיתה תתפצל בנים ובנות וילמדו דברים אחרים?
הפרדה מגדרית במתמטיקה.
נראה לי שאתה מכניס לנו פה לבעיה יותר גדולה מפער השכר.
לא, בשום אופן לא, אמרתי צריך לעודד, לא אמרתי צריך ללמוד בנפרד, אבל אם אתם כבר רוצים אנקדוטה, דווקא מחקרים מראים שבנות שלומדות בנפרד מגיעות להישגים יותר טובים, כי הן פחות רואות עצמם בתחרות עם הבנים.
בוא נגדיר את זה ככה, הבעיה היא זה הבנים.
מעניין.
הפתרון זה הבנות.
אנחנו תמיד לוקחים את הבעיה עלינו, אני יוצא...
לא, אני אומר לך איזה בעיה,
כי ברגע ש... תמיד אנחנו הבעיה.
תקשיב, אני רגע, אלי, בוא נדבר רגע פה, אפילו בתוכנית הזאת. על כל שלושה מרואיינים גברים, יהיה לנו מרואיינת אישה. ולא בגלל שיש פחות נשים. כי יש פחות נשים שיסכימו לדבר. כי הם... ותחשוב על בכיתה, נערה בת 15 או 16, היא מרגישה פחות בטוחה מה... תלמיד שלי ידע שהוא יכול להיות נמוך ממנה בהישגים ב-20%, אבל יש לו ביטחון שגבוה ב-40%.
קודם כל, אודי, אנחנו רק בתוכנית היום, 5-3 לטובת נשים בתוכנית שלנו.
בסדר, זה כאן אנחנו
עושים פה תיקונים לתוכנית החברתית.
מהותיים חברתיים.
אתה רואה, אנחנו עושים.
פרופסור קמחי, ממש לסיום, דיברנו על הרבה מאוד בעיות יסוד, משהו לנו שאנחנו כחברה יכולים לעשות, אנחנו כפרטים ששומעים אותך, איך אנחנו יכולים... לשנות את המצב?
יש, שוב, דיברתם על קצת בצחוק על הנושא של הבנים שהם הבעיה, אבל בסופו של דבר, חלוקת הסמכויות בתוך המשפחה היא החשובה, ואם אנחנו נגיע למצב שנשים שיש להם פוטנציאל הסתכרות גבוה, יוכלו גם לממש אותו, והבעל יבוא לטובתן ויעזור למשק הבית ויעשה מה שצריך במקומם, אז אנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב.
פרופסור יעל קמחי, האוניברסיטה העברית, סגן נשיא וראש תחום המחקר במוסד שורש למחקר כלכלי וחברתי. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מעיין ארזי מלינרסקי, מנכלית עמותת שוות. שלום מעיין.
אהלן מעיין.
היי, ספרי לנו את רגע קודם כל על העמותה.
בקצרה, עמותת שוות עובדת עם נערות צעירות במטרה לצמצם פערי מגדר. אנחנו יודעים ויודעות איך נראים פערים, וזה נושא מאוד רחב, אבל אנחנו מבינות ויודעות שהרבה מהפערים האלה בכלל מתחילים כבר בגיל ההתבגרות, זאת אומרת בגיל הרבה יותר צעיר, בכל מה שקשור לתפיסות העצמיות של נשים ונערות לגבי היכולות שלהם והיכולת שלהם לממש את הפוטנציאל. זה גיל שבו מתפתחים הרבה פערים פנימיים בין מה שאני יכולה לעשות לבין מה שאני באמת חושבת שאני יכולה, מה שאנחנו קוראות לו תחושת מסוגלות, ואנחנו ממוקדות רגע באמת בלבנות ביטחון עצמי ותחושת ערך עצמי גבוהה בקרב נערות, כדי שבתהליך כן ההתבגרות שלהם והבגרות יהיו מסוגלות לקחת החלטות טובות יותר לגבי העתיד שלהם ומסלולי הקריירה וכו'. זה ככה ממש בגס, דרך באמת גם כלים פרקטיים שאנחנו עובדות עם נערות בתוכניות מנהיגות בכל הארץ, ודרך השראה או חשיפה לנשים ולדמויות מעוררות השראה, זה גם חלק ככה משבוע נערה ישראלית שהסתיים ממש עכשיו, שאנחנו מובילות.
ולמי אתם ניגשות? כלומר, זאת, מכיוון שאת אומרת, הדבר הזה מתחיל בעצם בגיל הנערות, אבל השאלה היא, אתם, והוא בכל השכבות האוכלוסייה, אז איך אתם נוגעות בנערות כאלה?
אז אנחנו עובדות באמת בכמה ערוצים ואפיקים, אנחנו עמותה חינוכית, הדבר הכי משמעותי זה באמת תוכניות שנתיות שאנחנו עובדות, בכל הארץ, כשזה נוגע לביטחון עצמי, אז זה לא שייך לאיזשהו סגמנט מסוים, כן, או לאיזושהי שכבה מסוימת באוכלוסייה. אנחנו היום באמת ככה מהדרום ועד הצפון עם שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות בכל הארץ, זה דבר אחד. ודרך באמת סדנאות, סמינרים ואירועי סי שאנחנו עושות, מבחינתנו יש פה כמה מעגלים, זאת אומרת נערות זה ציר אחד, ואני אגיד, והציר השני זה באמת גם נשים, זאת אומרת אנחנו יודעות שדברים שמתחילים בגיל הזה לא נעלמים, אנחנו כנשים הרבה פעמים גם כן עובדות בתוך דפוסים שלפעמים מקטינים את ההישגים שלנו, לא תמיד לכל אישה קל לקחת קרדיט על כל העשייה שלה, לבקש את השכר שמגיע לה, כן, אנחנו מכירים הרבה תופעות באזורים האלו, דרך המפגשים ודרך גם כן יצירת הזדמנויות לנשים לפגוש נערות, אז אנחנו עובדות פה על השפעה בכמה אפיקים, אני חושבת ש לא פחות חשוב מרגע לחנך את הדור הבא לתפיסה קצת יותר חזקה ושוויונית. אני חושבת שחלק מהעבודה שלנו היום זה באמת גם לעלות למודעות בקרב נשים את הדפוסים שאנחנו עובדות בהם, כדי באמת שירו אותנו וילמדו מאיתנו.
אוקיי, עשיתם את הסקר הזה, והנשים החזקות והמובילות בעיני הנערות, הן כולן קשורות בעצם למלחמה האחרונה.
נכון.
מה המסקנות שלך מזה?
אז יש פה כמה דברים, זאת אומרת, אחת ההנחות היסוד שבאמת אנחנו עובדות איתם, זה שחשיפה למודלים נשיים, זאת אומרת, כל ילדה, ככל שהיא פוגשת יותר מודלים נשיים מעוררי השראה, וזה לאו דווקא מין דמויות מופת, כן, אלא רגע, נשים כמונו, תחושת המסוגלות שלה עולה, וכשאנחנו רגע מסתכלות פה על המציאות, אז כן, אלו אנשים שתפסו עכשיו את הכותרות, ובצדק, ואנחנו רואות באמת את ההשפעה של הדבר הזה על נערות. זאת אומרת, פעם אחת הן נתפסות כחזקות, הן ראו אותן, הן למדו מזה, והדבר היותר משמעותי שזה השפיע עליהן. זאת אומרת, לראות זה אחד.
צריך להגיד לירי אלבג, אמילי דמרי, אגם ברגר, נשים שנחטפו, אמהות חטופים ולוחמים, כל אלה זכו לתמיכה מאוד גדולה, זאת אומרת שהם ראו מה, נשים שנאבקות ומצליחות לשרוד? זה היה...
חד משמעית. קודם כל הם ראו, כן, הם ראו, זה מדהים לראות את כל הדבר הזה, קודם כל, באמת ממקום של כוח ושל עוצמה. אין ויכוח על זה גם, זאת אומרת, הן באמת, באמת, באמת מדהימות, זה לא רק אנחנו מבינות את זה ומבינים את זה על העומק של הדבר, אלא גם
נערות. אני משוכנע שאם היו אתם עושים את הסקר אצל בנים, התוצאה לא הייתה שונה, הן באמת מדהימות אחת-אחת.
נכון מאוד, חד משמעית, זה לא מגדרי. נכון. אלה עובדות, אבל כשאנחנו מסתכלים על נערות, וכשאנחנו יודעות שבסופו של דבר אנחנו רוצות לראות אותן שאופות יותר גבוה, אז פה אנחנו רואים את ההשפעה הגדולה, זאת אומרת, חשיפה הזו הביאה בסופו של דבר נערות, לתפוס את הדברים אחרת גם לגבי העתיד שלהן, לא רק לגבי התצפיתניות ובכלל. זאת אומרת, אנחנו שואלים אותם על התפיסות שלהן, לגבי המקום שלהן בחברה, אז שם אנחנו רואים עלייה מאוד גבוהה במוטיבציה להיות משמעותיות, כשאני אהיה גדולה, כשהן יגדלו. 70% מהנערות חושבות שאישה יכולה להיות רמטכ"לית מצוינת או שרת ביטחון מצוינת. אני חושבת שאם היינו שואלים את השאלה הזאת לפני 5 שנים, לא בטוחה שהיינו מקבלים את אותן תשובות. 70% זה רוב גורף. חשוב להן לקבל הזדמנות להשפיע, להיות משמעותיות בחברה, בפוליטיקה, בכלכלה הישראלית.
ואנחנו צריכים לנצל את התחושה הזאת ולעמוד ביעדים שלהם. מעיין ארזי מלינרסקי, מנכלית עמותת שוות, תודה רבה שדיברת איתנו ושבת שלום.
תודה מעיין.
תודה לכם.
תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם שלומי צידקי, מנכל עמותת עיגול לטובה. שלום שלומי.
אהלן שלומי.
שלום מודי, שלום אלי.
אהלן. תשמע, נחשפנו השבוע לרווחים האדירים של הבנקים שגרפו מאות מיליוני שקלים, והיינו רוצים לשמוע לפחות שנניח עמותה כמו שלך, עיגול לטובה, גם עיגלו לה לטובה באופן נדיב בשנה הזו.
אז א', עיגלו, ועם ישראל עיגל הרבה השנה, זה היה שנת השיא שלנו.
הוא שואל אם הבנקים עיגלו, שלומי. הוא מציע לך פה רעיון חדש, שהבנקים יעגלו.
בדיוק, דבר על הבנקים, שיעגלו כל, כאילו אם מגיעים לניח ל-990 מיליון, את 10 מיליון האחרונים שיעגלו אליך.
אז א', זה מודל עסקי מעניין שאפשר לבדוק איתו, יש לנו שיתופי פעולה, דרך אגב, בנק הפועלים שיתופי פעולה נהדרים, עשינו השנה למען אנשים במצוקה, ובנק לאומי עשה איתנו עוד קמפיין להביא מעגלים. המודל של להגל רווחים של חברות, וואלה, בוא נחשוב על זה, יכול לבוא פה משהו.
מדהימה, סטארט-אפ. רגע, בוא תגיד רגע שנייה למי שלא נחשף אליכם, מה אתם עושים, מה עמותת עיגול לטובה עושה?
אז עיגול לטובה מאפשרת לכל מי שיש לו כרטיס אשראי, להירשם ברישום חד פעמי לעיגול לטובה, ומאז כל עסקה שהוא עושה לא עגולה, האגורות, ורח ורק האגורות, יתעגלו לתרומה לעמותה שהוא יבחר, שהוא או היא יבחרו. כלומר, קניתי משהו ב-27 שקלים ו-80 אגורות, 20 אגורות ילכו לתרומה. בממוצע זה יוצא 5-6 שקלים בחודש לכרטיס, לפעמים טיפונית יותר, אבל זה מתרכז להמון כסף. כשאני אומר המון, את 2024 סיימנו עם 30 מיליון שקלים, שחולקו ל-255 עמותות שבחרו הציבור. אז ככה הופכים אגורות למיליונים של תרומה. והמנגנון הזה השנה צמח ביותר מ-85,000 כרטיסים חדשים שהצטרפו אלינו.
והגיע ל? והגיע ל? כמה מעגלים כאלו יש סך הכל?
הגיע ל-675,000, נכון לסוף 2020, אבל 675,000 כרטיסי אשראי. בחודשיים האחרונים כבר עברנו גם את ה-680, אנחנו כל חודש מצטרפים מספר אלפים חדשים של מעגלים. דרך אגב, זה מספר שאנחנו סופר גאים בו, כן? אנחנו מתקרבים כבר 700,000 כרטיסי אשראי, רק שתיקחו פרופורציה, יש בישראל 13.5 מיליון כרטיסי אשראי בכיס שלנו, בענקים שלנו. אז המקום לצמוח פה הוא עוד אדיר. אם נגיע, נגיד, ל-10% מכרטיסי אשראי, עיגול לטובה תתחיל לחלק מעל ל-50 מיליון שקלים לעמותות.
שיותר כרטיסים מהאנשים במדינה הזאת, זה לא היה...
כן, נכון, בממוצע אנחנו מחזיקים יותר מכרטיס אחד בארנק. וזה באמת יכול לקחת באמת את כרטיס האשראי, אתה יודע, אולי הסממן הכי חזק של תרבות הצריכה והאושר האישי שלנו, כן? ולהפוך אותו גם למשהו חברתי, קונים משהו
להצמיד. שמע, זה גם עושה טוב, אתה יודע, מי שעכשיו בפרץ בזבוז, הוא יודע שגם יש שם איזשהו דחה לקטנה שעושה טוב.
הדבר החיובי היחידי שמצאתי במרכז קניות החדש הזה, בגלילות, לפחות קחו את הכרטיס שמעגל. תגיד, מה מידת היענות מה-13.5 מיליון כרטיסים שיש בישראל, כמה מעגלים כבר? באחוזים?
היום יש לנו 675,000, כבר עברנו את ה-680 בחודש. בחודש האחרון.
יש לכם עוד 12 מיליון כרטיסים.
יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות כדי שכולם יכירו בכלל שקיים דבר כזה, ועשו הצטרפות קלה ופשוטה. דרך אגב, חברות האשראי...
איך אבל מצטרפים?
אז אפשר פשוט להיכנס, לרשום עיגול לטובה בגוגל, להיכנס לאתר שלנו, לבחור איזו עמותה, אפשר לבחור עד שלושה יעדים שאפשר לתת להם את האגורות. הרישום הוא קצר דרך כלל, כדי להירשם לא צריך את פרטי האשראי המלאים, מספיק ארבע ספרות אחרונות בלבד. כלומר, זה רישום מאוד מאוד בטוח וקל, ומאותו רגע האגורות שלכם עושות
ואם טוב. ואם מי שרוצה לעגל לא חושב על ארגון ספציפי, הוא יכול לעגל לטובת מטרה כללית או לקבעת תחום?
נכון, אפשר לבחור לא עמותה ספציפית, אלא תחום, נגיד, ילדים ונוער בסיכון, תחום רווחה, תחומים כאלה ואחרים, ואז האגורות מתחלקות לכל אותן עמותות באותו תחום, ומי שגם אין לו תחום מעודף עליו, יכול פשוט לחוץ על כפתור לכל העמותות, ואז אותם 6 שקלים בחודש מתחלקים ל-267 עמותות שונות.
יפה מאוד.
וכמו שאמרנו, זה אומנם טיפה זק אגורות, אבל כשזה המון אנשים, זה גם יוצר אימפקט והשפעה משמעותית.
בוא נדבר רגע על הלקוחות שלכם, כלומר על העמותות, איך הם מצטרפים אליכם, זאת אומרת, איך אתם בוחרים אותם, או הם צריכות לפנות אליכם באופן אקטיבי, איך זה עובד?
אז כן, העמותות יכולות לפנות אליהם באופן אקטיבי, יש לנו ועדה ציבורית לבחור את העמותות שמשתתפות, בראש הוועדה הזאת עומד השופט לשעבר, השופט אליקים רובינשטיין, והוועדה בכל שנה מקבלת בקשות להצטרפות לארגון לטובה, אנחנו רק בסוף כל שנה מקבלים את העמותות, כי צריך לצריך פה פיתוח בחברות האשראי כדי להוסיף אותם לתוך המערכות, אז זה קורה פעם בשנה. כל העמותות צריכות ניהול תקין, צריכות סעיף 46, צריכות לעבור מידות, שזה מידות זה ארגון שעושה עניין בדיקת נאותות לעמותות, כדי שבאמת נהיה בטוחים שכל היעדים הם יעדים ראויים, ואנחנו מאוד מאוד גאים ברשימת העמותות. דרך אגב, אני מדבר איתכם עכשיו מבית עמיחי, מתחת העמותות שלנו, שעוסקת עושה את לבעלי מוגבלויות, אנחנו רואים את העבודה המדהימה פה ומתרגשים גם. וזהו, יש יעדים פה, כל אחד יכול למצוא פה את היעד שמדבר אליו. כמו שאלי גם ציין, מי שלא מוצא יעד אחד יכול לחפש, יכול לתת לכל העמותות.
שלומי צידקי, מנכ"ל עמותת עיגול לטובה, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
סיימנו איתך לטובה.
תודה.
אלי, אולי זה העיגול לטובה, זה קשור לכסף, אבל זה לא רק כסף. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לסיים את התוכנית הזאת במשהו, שהתמקדה בנשים, תעגלו לטובה. במקום העבודה שלכם, את הזמן שלכם, את הקשב שלכם, את היחס שלכם, את המשכורת הבאה, ובכך אנחנו נייצר מצב שבו אנחנו עושים את השינוי החברתי מהרצפה.
תהיו בטובה, אגב, גם ניתן חלקנו בעניין הזה, אנחנו העם שיש בו את אחוז התורמים הכי גבוה בעולם, אנחנו העם שיש בו את אחוז המתנדבים הכי גבוה בעולם, מותר לנו גם לפרגן לעצמנו לפעמים.
ונגיד תודה לאסף נבו שערך והפיק, אחרי על השידור איציק אהרון וסתיו קורנס, העורך בדיגיטל ירון זאבי, ואחרינו רון קופמן ואריה אלדד. שבת שלום אלי.
שבת שלום.
אם יכולנו לעצור לפני המבול ולתקן לפני שכבר עברנו את הגבול, לוקח זמן לראות את הסדקים בקירות ושחדר הגשם. ואם יכולנו להבטיח סוג של שינוי ולמלא באור את מה שעוד לא קבוי, אולי עכשיו הזמן לצאת החוצה לבדוק אם כבר יצאה השמש. ואיך אנחנו שוכחים מהר מהלב מה שלא הרגשנו בטח לא כואב, רגע זה כאן, רגע אי שם, ורגע לא קיים כבר. אפשר ליפול כל כך חזק על הרצפה, אבל בסוף תמיד לקום, תמיד לקום. ואיך זה כשעושים הכל מרוב האהבה, בסוף יוצא הכל עקום, הכל עקום. איך ככה, איך שנים עוברות ושוב הכל מסתבך. וכמה עוד נוכל לשמור עליה, אם רק היה אפשר לכתוב עד סוף לסיפור, או להתחיל מאפס על כל מה ששבור, מכל הרציסים לבנות תיבה של תקוות ולהפליג בשקט. ואם יכולנו רק לתת מקום לכולם לחיות ולהרגיש קרוב וטוב עם עצמם, נגיע בסוף, רואים את החוף, עכשיו נהיה ביחד. ואיך אנחנו שוכחים מהר מהלב מה שלא הרגשנו, בטח לא כואב. איך רגע זה כאן, רגע אי שם, ורגע לא קיים כבר. אפשר ליפול כל כך חזק על הרצפה, אבל בסוף תמיד לקום, תמיד לקום. ואיך זה כשעושים הכל מרוב אהבה, בסוף יוצא הכל עקום, הכל עקום. איך ככה, איך שנים עוברות ושוב הכל מיד